אוקיי, מתחילים עם תדבר ומדעל. גופה. אוקיי, אז רק אחרי ששאלתי איפה, חשבתי שאולי כדאי לחזור קצת מההתחלה ולראות מה עשינו עד עכשיו, רק כדי לעשות הקשר. אז הייתה לנו משנה ראשונה יציאות בשבת 2 שאין 4, וראינו כל מיני עניינים של דיני רשויות, ומשם אנחנו עברנו למשנה הבאה, שזה אמרנו שהמשנה הוא קצת לא במקום בדיוק, וזה מתחיל למנות כל מיני דברים שאסור לעשות סמוך למנחה. כאילו, לא מדובר בשבת דווקא, מדובר לפני התפילה. וכנראה הקשר זה בגלל שאחר כך הם מדברים על לא יצא חיה במחתו, וכל מיני דברים שאסור לעשות סמוך לחשיכה. אז הביאו גם עוד משנה שעוסקת בעוד דברים שאנחנו מונעים מעצמנו לעשות כדי שלא נבוא לידי איזושהי עבירה. אז הביאו את המשנה הזאת, ואז עברו לחיית במחתו, ולא יקרא לו ארנר וכל הדברים האלו. בתוך ההקשר הזה הם הזכירו את היוחי דברים שגזרו עליהם, ועכשיו אנחנו בתוך יוחי גזירות. אז אתמול אנחנו ראינו כל הסיבות ליוחי הגזירות, כן? ראינו הגזירה והסיבה וכל זה, וזה בדיוק הייתה הסוגיה של אתמול. עכשיו, יש עוד דם. עכשיו, מה שנראה עכשיו, תוך כדי, ואולי כמה דברים שלא היו מבנים לכם, כאילו, תוך כדי ההסברים לכל הגזירות, הזכירו כל מיני דברים. כאילו, זה כאילו לפתוח פנדורס בקס, כן? זה קבוצת פנדור. וזה, וואו, הזכירו כל מיני דברים, עכשיו כבר רוצה להיכנס לכל הדברים האלו שהזכירו. אוקיי? אז יהיה הרבה גופות. אוקיי? גוף הזה, גוף הזה. אוקיי? אנחנו נחזור למה שראינו תוך כדי ההתעסקות עם הגזירות והיווצרותן. אנחנו עכשיו הזכרנו כל מיני דברים, אנחנו נחזור אליהם ונלמד אותם יותר לעומק. אז זה מה שנעשה היום ובהמשך גם. אוקיי? זה ייקח אותנו כמה, לא בדקתי עד כמה, איפה זה ייקח אותך אבל כמה עמודים. אוקיי. גופה, בשורה שנייה בתת ובום א'. אמר יהודה מר שמואל, יוד ח' גזרו וביוד ח' נחלקו. נכון, זה מה שאמרנו, שהם גזרו יוד ח' דברים וביוד ח' נחלקו. והתניה הושבו, הרי כתוב בברייתא, שהם הסכימו. אז איך עונים, כאילו, איך מצד אחד כתוב שנחלקו, מצד שני כתוב שהסכימו בית שמאי ובית הלל? בו ביום נחלקו, ולמחר הושבו. באותו יום הם היו במחלוקות גדולות. אחר כך למחר, כשבית שמאי כאילו הצביעו, בית שמאי הצביעו בעד, בית הלל נגד, בית שמאי ניצחו, אז ביום המחרת בית הלל אמרו, בסדר, נקבל את מה שעשיתם. אוקיי? ולכן זה איך שמסבירים, למחר הושבו. דווקא ראיתי התייחסות בפוסקים, שיש כאלה שאומרים שזה לא מדובר י"ח, אלא 36. שהיו כאלה שחלקו, נחלקו, והיו כאלה שהושבו. ומסבירים את זה ככה. אבל, ואז מסבירים מה הם היו חטא, ומתחילים מיציאות השבת, וכל המשנות שלמדנו עד עכשיו, שזה היו, הם גם היו חלק מהיו חטא גזירות. אני לא יודעת בדיוק אשמח מה הם אומרים את זה, אבל ראיתי את יחסות כזה. גופה, אוקיי? ממשיכים. אמר רפונה, בגימו מקומות נחלקו שמי והילל. כן, זוכרים שאמרו את זה? שהם רק נחלקו בגימו מקומות. עכשיו יש משהו מאוד מעניין, אוקיי? אנחנו תמיד חושבים על הלל ושמי בעלי מחלוקות, נכון? אוקיי? כאן מתברר שהם רק נחלקו על שלושה דברים. כי בעיקרון אנחנו מייחסים בית הלל ובית שמי להלל ושמי, אבל זה בעצם הבתי מדרש שלהם אחר כך. וכל הריכוחים וכל המחלוקות וגם הקביעה ההלכתית נראה. הקביעה ההלכתית כאן, מה שמעניין זה גם לא לפי הלל ולא לפי שמי בכל שלושת המקרים האלה. אוקיי? אז זה שאנחנו פוסקים תמיד כבית הלל, זה לא תקף לגבי מחלוקות הלל ושמי עצמה. אוקיי? וזה דווקא מעניין שדווקא בכל המחלוקות האלה אומרים חכמים שלא פוסקים כמו אותו ולא כמו אותו.
אבל זה הכוונה אולי נחלקו.
שבשלושת
הדברים האלה לא פוסקים, לא לפי זה ולא לפי זה, כי הרי הם נחלקו בהמון דברים, ופוסקים לפי אחד מהם.
יכול להיות, למרות שבאמת אולי הלל ושמי לא, אלא בית הלל ובית שמי. כאילו בית הלל ובית שמי זה התלמידים שלהם. אולי בתקופת הלל ושמי באמת לא נחלקו הרבה. כי אם כן, היו מביאים אותם כאן. נראה שזה לא רק שלושה, יש עוד כמה מקרים. כאילו מביאים עד חמש, אבל לא עד מאה, או כפי שידוע לה.
והחברים כולם לא פסקו לא לפי זה ולא לפי זה?
אז לא, לא מזכירים לדעתי, אני כבר לא זוכרת, אבל לא, לא נראה לי שמזכירים כפי מפוסקים בשעה. אפשר לבדוק את זה. אוקיי, אז בואו נראה, זו שאלה. למה זה בדיוק? כאילו, אין לי תשובה, למה בדיוק?
אבל לא אומרים פה בית שמיים, אומרים נחלקו שמיים.
זה מה שאני אומרת.
שאת מפרשת את זה?
לא, לא אני, לא, זה הפשט. שמי והילל זה בניגוד לבית שמי ובית הילל. בית שמי ובית הילל זה התמידים שלהם.
הבנתי, אוקיי.
כאן מדברים על שמי והילל עצמם. ודווקא כנראה הם לא חכו בהרבה דברים. ומה שמעניין, שזה גם הגיוני, אנחנו רואים את זה תמיד, תלמידים מבינים דברים אחרת, ויותר מתווכחים, ומה בדיוק הוא אמר, ואיך עושים, וזה, אבל הם עצמם לא כל כך היו להם מחלוקות. שמי אומר מקו חלה והילל אומר מקביים וחכמים אומרים לא כדבר זה ולא כדבר זה אלא קו המחצה חיה בחלה כי יש מחלוקת לגבי הפרשת חלה כמה הכמות שנדרש כדי לחייב חיוב של הפרשת חלה okay? אז שמי אומר קו okay? הילל אומר קביים וחכמים אומרים קו המחצה okay? עכשיו מה בדיוק זה קו, זה יש כאילו, אפשר, אני יכולה להגדיר את זה בביצים וכאלה דברים, אבל זה לא יגיד לכם הרבה. יש מחלוקת בין הפוסקים, כפי שבכל הביקרים. האם זה, האם הפסיקה, כאילו נראה אחר כך שגם הגיעו למסקנה שזה קצת אחר. הלכה למעשה יש, חשבתי שאני פשוט אביא את זה, יש מחלוקת בין ספרדים ואשכנזים. האם זה ספרדים אומרים משהו כמו קילו נקודה שש ומשהו. אשכנזים אומרים שזה שני קילו נקודה 200, כאילו שתיים, כאילו שתי קילו ורבע. בדרך כלל אני משתמשים בשקית אחת של קמח, זה לא חייב החלה בכלל. ברגע שעוברים שקית אחת של קילו, כבר עושים חלה בלי ברכה. וברגע שמגיעים לשתיים פלוס, כאילו שתיים ורבע, אז מברכים. זה באופן כללי הפסיקה, אבל יש מחלוקות בנושא. אפילו בין האשכנזים יש דעות שונות. אבל כאן בעצם חשבתי שזה מעניין להביא חידושי הרשב"א שהבאתי בדף, שהוא מסביר מה הרקע למחלוקת הזאת, על מה הם חוקים. הדתנן זה הופך את זה מסתם מספרים למשמעות. הדתנן שמאי אומר מקו חלה, כתבו משמו של רבנו תם ז"ל, דכיוון דכתיב חלה תרים ותחומה ותתנו לכהן, בעינן שיהיה בה כדי נתינה, ואין נתינה פחותה מקיבצה. Okay, הוא אומר ככה, הקו זה 24 ביצים. Okay? אז אם נפריש חלה, okay, אז כפי, אז גם לא ברור מהתורה, מה גודל כמה צריכים להפריש. Okay? מעשר זה מעשר, כן, עשירית, אבל תשומה לא כתוב. אז היה מחלוקת בבית שמי ובית הלל, האם זה 1 מ-24, או אם זה 1 מ-48. Okay? עכשיו, אם זה 1 מ-24 ורוצים לתת ביצה, כן? כאילו, מה הוא אומר כאן? ואין נתינה פחותה מביצה, כאילו אי אפשר לתת מתנה שהיא פחותה מביצה, זה פשוט לא, כן, לפעמים אני מפרישה תשומות ומסרו, כן, לוקחים פיסה כל כך קטנה, זה לא משמעותי לכלום. כן, אז ככה אמרו. זה חייב להיות בקיבצה. וכתקיים על אנשי אוכלים בקיבצה, ושם היה זה בתר דעתה, זה בא לבית שהוא מפריש אחד מקו דלת. נמצא מפריש מקו קיבצה, בגלל שהקו זה 24 ביצים. אז אם הוא מפריש אחד מ-24, יוצא לו בדיוק ביצה מכמות של קו. אז הוא אומר, כן, מקו. ואז כתוב, והילל אז בתר דעתו של נחתום. שהוא מפריש אחד משמונה וארבעים, שזה 48, ונמצא מפריש בקביים בחצי. כאילו היה, יש בעל הבית צריך להפריש אחד מ-24, ונחתום שזה אופה, שמוכר את הדברים, צריך להפריש אחד מ-48, ואם כן, הוא צריך להפריש מקביים. אוקיי? אז לכן הם מגיעים למס, כאילו זה הבסיס למחלוקת שלך. זה קביים אם זה קו. אוקיי? זה ההיגיון. הבנתם את ההיגיון? כן. אם אומרים שזה 5-24, כן? שמפרישים. כאילו, זה נחתום צריך להפריש, וזה בעל הבית.
לא, חיים. זה בעל הבית, וזה נחתום. אוקיי? הלל אמר, אנחנו הולכים כפי הנחתום, בשמיים אמר, אנחנו הולכים כפי הבעל הבית. אוקיי? אם הולכים כפי הבעל הבית, צריכים כמה ביצים כדי להפריש כביצה, צריכים 24 ביצים. 24 ביצים זה השיעור של הכף. אם זה נחתום, צריכים אחד מ-48, וכדי להפריש שני ביצים כאילו כדי להפריש ביצה מ-48, כשזה יהיה אחד מ-48, צריך קביים. צריכים 48 ביצים, כדי שזה יצא ביצה אחת. אוקיי? ואז זה הבסיס למחלוקת לפי הדעה של הרשב"א. זה לא מוכח ב-100%, אבל זה הגיוני. הבעיה שהלכה לא משקפת את זה בכלל, אבל בסדר. אז חכמים אומרים לא כדיבר זה ולא כדיבר זה, אלא קו הנחצה חיה בחלה. Okay, אולי הם רצו לעשות פשרה בין הלל ושמאי. למרות שלא בכל המקרים עשו את זה ככה. מי שהגדילו המידות, אמרו 5 רבעים קמח. באיזשהו שלב החליטו שהמידות הגדילו, מה משמעות שהגדילו המידות, שקו עכשיו יותר גדול ממה שהיה פעם, ולכן לא צריכים קו וחצי, אלא צריכים קו ורבע. 5 רבעים זה 5/4, שזה 1/4. אוקיי? אז החליטו שצריך 1/4 במקום 1.5. 5 רבעים קמח חייבים בחלה. רבי יוסי אומר 5 פטורים, 5 ועוד חייבים, יש עוד דעה. כן, אם זה 5, כאילו הוא פשוט אומר, אחרי שהגדילו את המידות, רבי יוסי בא ואומר, הסכום שדיברו עליהם, 5 רבעים, שזה 1/4, זה, המידה הזאת היא פטור, אבל ברגע שעוברים את המידה הזאת, אז מתחייבים. ואידך הלל, אוקיי, ומה עם המחלוקת השנייה? הלל אומר, מלאים מים שאובים, פוסלים את המקווה. אוקיי, מקווה. מקווה צריך להיות ממי גשמים, כן, איזשהו מים, מעיין, כאלה דברים. לא מים ששאבו ממקום, ואז כאילו מים שאובים, הם פוסלים את המקווה. עכשיו, כמה מים פוסלים את המקווה? אם יש מי גשמים בתוך המקווה, ושמים מים שאובים, כמה מים שאובים פוסלים את המקווה? אוקיי? עכשיו, מה שמדובר זה, יש כמות של מים שצריך למקווה, של מי גשמים, שזה 40 סאה. כאן מה שמדובר זה, עד ששמים 40 סאה, כמה מים שאובים פוסלים את המקווה. ברגע שיש 40 סאה, אפשר להכניס מים שאובים, בבסיס סאה המקוואות שלנו עובדים. כאילו, עם מים שאובים. אבל זה רק אחרי ששמים את 40 סאה קודם. אז כמה מדובר לפני ששמו 40 סאה, לפני שבאמת זה מלא, כמה מים שאובים פוסלים את המקווה. מלא הין מים שאובים פוסלים את המקווה. אוקיי. אם שמים מלא הין, עכשיו הין זה לא... זה לא מידה שחזל השתמשו בו, זה מידה מהתורה. Okay? ולכן כתוב אחר כך שחייב אדם לומר בלשון רבו. Okay? זה כאילו עניין בסוגריים, אני אמרתי בלשון הין, בגלל שזה הלשון שהרבנים שלי השתמשו בו שמי ואבטליון. יש כל מיני דרכים איך לפרש את המשפט הזה, אבל זה באופן כללי הפירוש הסטנדרטי. Okay. אז מלא הין מים שאובים פוסלים את המקווה. Okay? שזה בעצם 6 קווים. Okay, למה הגודל הזה? Okay, כאן פירש הרייבד, תסתכלו חזרה לרשב"א. דתעמי דהילה מפני שהיא המידה הגדולה שנאמרה בתורה. דכתיב בשמן זית הין. זה השיעור הכי גדול. ואף על פי שנאמרו בתורה מידות קטנות, כיוון דמים שאובים לסוד המקווה דרבנן, כי זה שמים שאובים לסוד המקווה זה רק מדרבנן. אז הוא אומר זלינן לכולה ולא מפסל אלא בכמות גדולה בעצם, אוקיי? אלא בשיעור הרב. זאת אומרת, ניקח את המידה הכי גדולה שיש בכמויות, וזה העין, ורק על זה פוסל, בגלל שזה מים שאובים, ומקווה זה רק דרבנן, שזה פוסל, ולכן נלך לכולה, כי בדרך כלל יש לנו כל שבדרבנן אנחנו הולכים לכולה. שוב, זה רק ההסבר של הרייבר, אני לא יודעת שכולם מסכימים עם זה, אבל אני חשבתי שזה נשמע הגיוני. השמי אומר 9 קבין, Okay, בואו נראה, למה שמאי אומר 9 קבין? Okay, אז הרבי ממשיך. ושמאי סבר בשורה הרביעית שמה,
תשעה קבין, לפי שהיו ראויים לשטיפת כל הגוף. תשעה קבין זה שיעור שראוי לבן אדם לשטוף את הגוף. ולכן, כאילו צריך שלא יהיה כמות כזה שמיים בתוך המקווה. כאילו שהוא בהחלט ישתמש במים האחרים. כן? כן? וחכמים אומרים, לא כדבר זה ולא כדבר זה, עד שבאו שני גרדיים, שזה מעניין. הם לא ידעו מה לעשות עם זה. אוקיי? כאן אולי זה נותן לנו קצת הבנה להבין, אולי בגלל ששמעי והילל, כאילו הם היו זוג, נכון? היו הזוגות. הם לפני קוריאן של כנסת הגדולה, היו כל הזוגות שאנחנו רואים אותם בתחילת פרקי אבות. כן? שמעי ואבטליון, יוסי בן יועזר. אוקיי? אז כל אלו היו הזוגות, ואחר כך הייתה תקופת התנאים בעצם. אוקיי? אז אולי באמת הם לא ידעו מה לעשות, כאילו כפי מי לפסוק. אחר כך היה בית שמאי ובית הלל, ובסופו של דבר החליטו, תלוי בהתנהגות שלהם, גם עברו את בית הלל יותר מבית שמאי, איך הם התייחסו וכל מיני דברים. אבל באותה תקופה אולי באמת לא ידעו מה לעשות. אז הם אומרים, לא כדיבר זה ולא כדיבר זה, ולא ידעו מה לעשות. עד שבאו שני גרדיים משער ההשפעה, כשני עוגים, הגיעו משער ההשפעה שבירושלים, והעידו משום שמאי ואבטליון, שהם היו הזוג לפני שמאי והלל, ששלושה לוגים מים שובים פוסלים את המקווה, וקיימו חכמים את דבריהם. Okay, כאן, זה רשי שמסביר? כן, למה הזכר, רשי אומר מאוד יפה. למה הוזכר שם אומנותם ושם מקומם? לומר שלא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, אין לך אומנות פחותה מגרדי, שהם מעמידים ממנו לא כהן גדול ולא מלך, כדמרינה בקידושין, ואין שער בירושלים פחות משער ההשפעות, וחוי בעדותן של חכמי ישראל. כאילו, זה כבר להגיד, אל תזלזלו באף אחד. כאילו, לכל אחד יש את המקום שלו, וזה היה הרגע של השני גרדים האלו, נכון? הפיים, כן? חמש דקות של פיים של כל אחד, כן? אז זה החמש דקות שלהם שנכנסו לתוך הגמרא בגלל העדות הזאת. אוקיי, בואו נחזור לרשב"א, שמצטט את הרייבד. אז למה החכמים אומרים שלושה לוגים? מפני שהם חשובים, שנתן הכתוב לקורבנות הציבור מידה זו שהיא רביעית ההין. אוקיי, זה רביעית ההין. ואז לינם בתר שיעור הזוטה. אוקיי, הוא אומר, זה המידה שנתנו לקורבנות הציבור. אוקיי, ואף אגב יש כאן לוג שמן, כאילו הם רצו ללכת בהפך, ההפך מהילה, על הכי קטן. ואמרו, הכי קטן שמופיע אצל דבר ציבורי, כי המקווה זה ציבורי, כאילו יש לוג שמן, אבל זה ליחיד. אבל שלושה לוגים זה הכי קטן שיש. אבל לא יש כאן לוג, אלא שם, אבל יין הם פחות מרבית, אז הם רצו ללכת על הכי קטן. אוקיי. אוקיי, ואידך, מחלוקת שלישית. זה לעניין נידה. אוקיי, זה המשנה הראשונה בנידה. שמאי אומר, כל אנשים דיין שעתן. אישה רואה דם. אוקיי? עכשיו, בימי המקדש, מה הבעיה? היא טמאה. וכל מה שהיא נוגעת פה, טמאה. עכשיו, מה אם היא עכשיו ראתה שהיא בנידה? מה אם היא הייתה בנידה כבר מאתמול, או כבר מלפני שעה, או שעתיים, ונגעה בכל מיני כלים? ואנחנו לא יודעים האם באמת היא התחילה לדמם אז או התחילה לדמם אחר כך, כאילו לא ידוע לנו. אז מה אנחנו עושים עם כל הכלים שהשתמשה בהם לאחרונה? הם בספק, הם כאילו איך מתייחסים? אז שמאי אומר, דיין שעתן, ברגע שהם רואים, מאז מתחיל, אוקיי? כאילו לא הכי מחורנית. הלל אומר, מפקידה לפקידה. הוא אומר, מהפעם האחרונה שהיא בדקה. אוקיי? כנראה גם היו בודקים הרבה יותר, אז בגלל שהיו צריכים לדאוג מהטהרות. אז מהבדיקה האחרונה שלה, שיכול להיות לפני שבוע, כל מה שהיא נגעה בו, טמאה. עכשיו זה קצת קשה לדעת מה היא נגעה. מה לא נגעה בה בסדר, כאילו בתנאי שיודעים במה היא נגעה. ואפילו לימים הרבה, הוא אומר. יכול להיות שזה ימים הרבה, אבל אם זה משם, אז... חכמים אומרים לא כדבר זה ולא כדבר זה, כאן זה עוד פשרה. אלא מעט לעט, ממעט על ידי, על יד מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה, ממעט על יד מעט לעט. כמה זה אומר? מעט לעט זה 24 שעות. אז הוא אומר, הולכים למפרע, או 24 שעות, או מהבדיקה האחרונה, ואיזה מהם שבא, שהכי קרוב. כאילו, אם זה, אם היא בדקה לפני 6 שעות, אז זה 6 שעות. אם היא בדקה לפני יומיים, אז זה יום. אוקיי? 24 שעות. אוקיי. מחלוקת מאוד מפורסמת. אוקיי. עכשיו שואלים, ותו לקה, מה זה שלושת המחלקות ואין עוד? והאיקה הלל אומר לסמוך, ושמי אומר שלא לסמוך. Okay, כאן מדובר ביום טוב. Okay, האם עושים סמיכה ביום טוב? סמיכה שמים על הקורבנות, כן, הרמב"ן אפילו ברמב"ן הראשון, נראה לי שבעיקרא, הוא מדבר על החשיבות של הקורבנות, והקורבן היה כאילו האדם היה אמור למות, יש לו, כן, יש מחלוקת, רמב"ן ורמב"ן, לגבי המטרה של הקורבנות. הרמב"ם אומר שזה בעצם בגלל שכל העמים היו עושים את זה, אז בנינו משהו בשבילנו לעשות כמו העמים. אבל הרמב"ם מסביר שזה בדיוק הדרך לחפר על החטא. זה כאילו אנחנו היינו אמורים להיות קורבן, במקום זה אנחנו מביאים את הבהמה, ואז הוא אומר, בגלל זה יש סמיכה, כי בעצם הסמיכה זה ההעברה של כל החטא מעליי לבהמה. אז השאלה, הם עושים את זה ביום טוב, כי אולי זה סוג של עבודה, זה קשה, צריכים עם הכוח, משהו מהעניין הזה, אני לא בדקתי לעומק בדיוק כל העניין, אבל הלל אומר לסמוך, ושמאי אומר שלא לסמוך. Okay, וכאן לא רואים, לא מתייחסים לכך, האם כפי מפוסקים וזה, מה עשו כאן בטח עם שרה, נכון?
חצי סמיכה. איך אנחנו יודעים שמדובר ביום טוב?
אז רש"י מסביר לנו את זה. כי אם זה כל קורבן אחר, כאילו בראש עושים סמיכה. אז רש"י מסביר לנו שזה יום טוב. אני לא בדקתי אם יש דעות אחרות בעניין, אבל נראה לי שזה הכיוון. לא ראה עוד התייחס לפדף. אוקיי, אבל נראה לי שבדר. אז אומרים, כי כאמר רב הונא, כשרב הונא אמר שרק בשלושה מקומות הם נחלקו, הוא דיבר, איך הדלקה פלוטה דרב בתו בהדיו. זה כשאין רבנים אחרים שחוקים על זה, אבל זה מחלוקת מפורסמת שהרבה חוקים על זה. כאילו, זה כבר ידועה שהייתה מחלוקת כזאת הרבה דורות. כי לא בשמיים לא אלו שחידשו את המחלוקת הזאת. כאילו בדברים אחרים, כשהם חידשו את המחלוקת, וזה היה המחלוקת ששמע בילל, אז דיבר, על הדברים האלו דיבר רב הונא, לא הדברים כאלה. והאיקה הבוצר לגעת, שמאי אומר הוכשר, והילל אומר לא הוכשר. אז מה עם עוד מחלוקת, שדווקא היה מחלוקת מיוחדת להילל ושמאי? מה זה המחלוקת הזה? מי שעושה את הבצירה לגעת, כן, הוא לוקח את כל הענבים, והביא אותם לגעת. עכשיו דיברנו קודם, ונחזור על זה שוב, וכאן הבאתי במושגים, דיברנו על דברים שמכשירים לקבל טומאה. כן, יש שבעה משקים שמכשירים לדבר לקבל טומאה. הענבים האלו לא מקבלים טומאה, אלא אם כן נופל עליהם איזשהו משקה, מבין שבעת המשקים. אז מה הם? יש ראשי תיבות, יד שחת דם. יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים. אוקיי, זה שבעת המשקים, המים הגיע לשורה הבאה. אבל זה שבעת המשקים. עכשיו, מה העניין עם בצירת הענבים? כשבוצרים ענבים, מה קורה? קצת מהענבים נוזל, כן? אז זה קצת יין נוזל מהענבים. אז אם זה מכשיר את הענבים, לקבל טומאה. עכשיו, יש כלל, כדי שזה יכשיר דבר לקבל טומאה, לא רק שזה חייב להיות שמשקה נופל עליו, אלא שרצית שהמשקה יגיע. צריך איזשהו רצון שהמשקה יהיה שם. לא רצית שהמשקה יהיה שם, וזה נפל על זה מאיזשהו מקום וזה לא טוב לך, אז זה לא נחשב. אז כאן השאלה, איך מחשיבים את היין הזה שנפל על הענבים? Okay, וכאן אני לא בטוחה כל העניינים מה המחלוקת, אבל קודם כל יש קצת מחלוקת איך להביא מה בדיוק המקרה. אני מסבירה לפי רש"י, שזה ביין הנדלק מהם על גביהם. יש כמה פירושים אחרים שאומרים זה לא בדיוק העניין. אבל בעיקר נתמקד על רש"י, והוא אומר, אם היין נדלף, אז שמאי אומר, הוכשר. למה? כי בסופו של דבר היין הזה כנראה יגיע גם לתהליך הסופי. והלל אומר, לא הוכשר, כי אולי הוא חושב שהיין הזה פשוט לא יגיע לכלום, זה זלזול, ואולי זה הכיוון שלו. אז עכשיו, מה אומרים, למה רב הונא לא הזכיר את זה? בר מיני דהו דהתם קשתיק להלל לשמיים. במקרה הזה הלל הסכים עם שמיים. אוקיי, בהתחלה הם חלקו, אבל אחר כך הוא הסכים איתו, ולכן זה לא נחשב מחלוקת, כי אנחנו מדברים על מחלוקות שנשארו כמחלוקות. כך פונה כנראה כשהוא הזכיר את הדברים. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים ליוסי בן יועזר איש צרדיה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. Okay, הם גזרו על האדמה של חוץ לארץ, ועל כלי זכוכית. אוקיי? שהדברים האלה מתאמים את התרומה. כן? אנחנו חוזרים לאחר מיורחי גזירות, דיברנו עליהם. ומאה יורחי גזירות הגיעו לדווקא זה אשר, כפי שאלו, אני לא זוכרת איך הגיעו לזה. משכין הבאים מחמת שרץ, זה מה שמשכין בידיים. נכון. אומרים, תמיד יש שמה בהילל גזור, הרי כתוב שיוסי בן יועזר. הם גזרו על התומעה ועל הרצמים ועל זכוכית. שמעון בן שט צחקין כתובה לאישה, וגזר תומעה על כלי מצחות, זה יהיה בעמוד הבא. שמה בהילל גזרו תומעה על הידיים. נכון, אז הם אמרו, שמה בהילל כבר תימו את הידיים ולא בית שמה בבית הילל. ותוך כדי ההזכור של שמה בהילל התקינו את העניין עם הידיים, הזכירו כל מיני תקנות שהזוגות עשו. אז יש על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. היום נדון על ארץ העמים, מחר על כלי זכוכית. אוקיי? שנתחיל עם זה היום אולי, אולי לא נגיע, אבל זה בסוף העמוד כלי זכוכית, שזה מתקשר לכל, כן, אם ידעו לכם על דיני קשרות, כן, איך מחשבים כלי זכוכית, יש כל מיני ביקוחים בעניין. מקווים כלי זכוכית, אוקיי, נראה. אוקיי, שואלים, אם יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו על ארץ העמים, והר רבנן זה 80 שנה גזור, דאמר הרב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל ורבי יוסי, שלחו לו רבי, אמור לנו שני דברים, אמור לנו שניים ושלושה דברים, שאמרת משום אביך. אוקיי, הוא היה חולה, ורבי שלח לו, תגיד לי כמה דברים שלמדת מאביך לפני שאתה מת. שלח להם, כן, אנחנו ראינו את זה קודם גם, כן? לפני שבן אדם מת, פתאום רוצים להוציא ממנו אינפורמציה, כן? זה מאוד, מאוד הגיוני, כן? אנשים מאוד נפוץ. לפני שמישהו מת, רוצים לשמוע על הדברים האחרונים. שלח להם, כך אמר אבא, קופי שנה עד של, כן, 180 שנה עד של אחריו הבית, פשטה מחות הראשה על ישראל. אוקיי? אז התחילו כל הבעיות. פי שנה, 80 שנה, עד של אחריו הבית, גזרו תומה על ארץ העמים. אוקיי? 80 שנה לפני חורבן הבית, גזרו על ארץ העמים, ועל כלי זכוכית. 40 שנה עד של אחריו הבית, ועלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות. אוקיי, עכשיו, מה לומדים מכאן? ש80 שנה לפני, כאילו מה חשוב לעניינים? 80 שנה לפני, גזרו על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. עכשיו, 80 שנה לפני חורבן הבית, היה אחרי תקופת יוסי בן יועזר. אוקיי, יוסי בן יוחנן, אוקיי? הם חיו לפני התקופה הזאת. 80 שנה לפני זה כבר היה קרוב יותר לחורבן. אני חושבת שזה כבר סוף תקופת הזוגות, אולי כבר נראה לי גם אפילו תקופת התנאים אחרי כל הזוגות. כי רציתי לבדוק כל המספרים ומתי כל אחד חי, אבל לא הספקתי. אבל אם אני מוצאת רשימה, אז אני אשמח נעמי מה שיש לה, היא תביא. אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, אז הביאו את זה, רק שנזכור איפה אנחנו, הביאו את זה כדי להקשות איך יוסי בן יועזר תקנו גם על ארץ עמים וגם על כלי זכוכית, אם כתוב שהרבנים של 80 שנה, תקנו את זה, וזה אחר כך. עכשיו, תזכרו, כרגע אנחנו מתמתים רק על הארץ עמים ולא על הכלי זכוכית. תוך כדי כאילו האמרה הזאת, מזכירים עניין ששואלים על זה שאלה, אוקיי? עניין ממש צדדי. לענייננו, עד שלא חרב הבית, בתה לסנג'ים וישב לה בחנויות. אוקיי, אומרים שזה מקום אחר בהר הבית. אוקיי, שקוראו לזה חנויות. למה הלכתה? אז מה הרלוונטיות? אוקיי, ששמו את זה בחנויות. אמר רבי יצחק בר אבדימי, לומר שלא דנו דיני כנסות. בגלל שלא היו בלשכת הגזית בבית המקדש, כן, זה היה יושב הסנג'ים בלשכת הגזית בבית המקדש. עכשיו, הוציאו את זה, שמו את זה מחוץ ללשכת הגזית, כבר מקום אחר, ובגלל זה לא יכלו לדון דיני כנסות. דיני כנסות, צריך לדעת לך מה? בשביל שהזיזו את זה, אי אפשר לדון דיני כנסות, זה נראה מוזר. אלא אמה שלא דנו דיני נפשות, לא, הכוונה לא דיני כנסות, אלא דיני נפשות. Okay? עכשיו, זה נושא מעניין, למה לא דנו דיני נפשות? קודם כל, הרבה אומרים שזה דווקא מדובר בזכי ממרא. ובזכי ממרא, בגלל שלא יכלו לדון בזכי ממרא, כי שם כתוב במקום אשר יבחר השם, או כתוב ספציפית על המיקום, לא כתוב בלשכת הגזית בתורה, אבל כתוב על המקום הספציפי. אז משם גם אמרו, כל שאר הדיני נפשות גם לא דיברו עליהם. אני חשבתי, זה הזכיר לי, כל הנושא שלא תסרו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, זה סוגיה מאוד מעניינת. כשנגיע לסנהדרין, אולי נספיק ללמוד את זה קצת יותר לעומק. ושם גם זקן ממרא וכל זה. ויש שאלה, מה אם החכמים עושים טעויות? אז יש כל מיני גישות. כאילו, איך להתייחס לכך? כשאומרים, לא תשומע את הפרק שיגידו לך ימין ושמאל, האם מדובר, אם אומרים לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, או אפילו אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, חייבים להקשיב להם. יש כל מיני עניינים. אחד מהדברים שראיתי בפירושים שם זה, אני חושבת שזה הרמב"ן, גם אברבנאל מזכיר את זה נראה לי, כל מיני התייחסויות, אני כבר לא זוכר ולא בדעתי, אבל כל מיני התייחסויות שהם לא עושים טעויות. כאילו, היו כאלה שבגישה הם לא עושים טעויות, והיו כאלה שעושים טעויות, אבל בכל מקרה חייבים לקבל אותה. אז באחד מאלו, כאילו, הם הזכירו למה הם לא עושים טעות? כי הם יושבים בלשכת גזית, ובלשכת הגזית השכינה נמצאת שם, והשכינה דואגת לכך שהם לא יעשו טעות, במיוחד בדיני נפשות, שזה דברים מאוד חמורים. אז בגלל זה, לדעתי, הייתה תפיסה כזאת, שבלשכת הגזית השכינה שורה ובודקת, כאילו עוזרת להם שלא יעשו טעויות, ואולי בגלל זה לא רצו לדון דיני נפשות, שזה ממש עניינים חמורים, ברגע שיצאו מלשכת הגזית. זה יכול להיות כיוון המחשבה כאן. וכי תמה ב-80 שנה נמי אינו הבו, אז אולי באמת יוסי בן יועזר, מעניין, הם לא ידעו לבדוק, כן? אולי הם באמת חיו בתוך 80 שנה האלו. והתניא הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, נהגו נשיאותן בפני הבית, כתוב בצד בפני הבית, 100 שנה. ואילו יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, היו פקד מטובה. אוקיי, כתוב בברייתא, שהלל ושמעון וכל אלו היו 100 שנה לפני החורבן. ויוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו הרבה לפניהם. אז ברור שהם לא היו תוך 80 שנה, גם לא תוך 100 שנה. אלא, אז איך אנחנו מסבירים את זה? עתו אינו גזר הגושה לשרוף, והאווירה ולא כלום. ועתו רבנן ל-80 שנה, גזר האווירה לצלות. אז מה הם אומרים? כמו שראינו אתמול עם הידיים, שאלנו בדיוק את אותה שאלה, הרי הילה ושמי גזרו, אז איך בית שמי ובית הילה גזרים? אז איך ענינו שקודם גזרו על ידיים לצלות? כן, ששמים אותם בצד ומחכים עד שהם נרכבים. והתקנה השנייה הייתה לשרוף אותם. כן, אחר היה ספק תשומה ואחר כך אמרו זה ודאי תשומה. כן, כאילו זה שלבים בגזירות. הגזירה הראשונה ששמעה בילה להם אמרו, אם ידיים נוגעים בזה, אז זה ספק תשומה. ובית שמה ובית שלה אמרו, עכשיו אנחנו אומרים זה ודאי תשומה. אז גם כאן, יש דרגות. אוקיי, וכאן שמתי טבלאות שיעזור לכם. אוקיי, התירוץ הראשון, כנראה, אחר כך לא יגידו שזה לכם. אבל, על גוש אדמה בחוץ לארץ, אוקיי, בארץ העמים, יוסי בן יועזר אמר לשרוף, ובאוויר של ארץ העמים, אם זה לא נגע בקרקע, אלא הגיע לתוך ארץ העמים באוויר, אוקיי, או ביד של מישהו, אבל לא נגע באדמה, אז זה לא כלום. אבל רבנן ל-80 שנה, גזר האוויר לצלות. כאילו כבר גוש אדמה, כולם הסכימו שבשרוף, כבר בתקנה הראשונה. אבל האוויר, בהתחלה אמרו לו כלום, ובהמשך אמרו לו, האוויר, אנחנו תולים את זה. זה אומר ספק תשומה. אוקיי? זה מובן? אז פשוט אומרים שלבים של הגזירה. אבל אז יש קושי. למאמר דחת הגזירת אהבה לשריפה? מה? מההתחלה הם כבר גזרו לשרוף, והאמר אילפה, שזה אותו בן אדם שראינו אתמול, ידיים תחילה גזרתם לשריפה. ידיים, אוקיי, כשהוא אמר, ראינו בדיוק את האמרה הזאת, הוא זה שאמר שידיים מההתחלה גזרו עליהם לשריפה, ולכן גם מה שאמרנו, הם דחו את זה ואמרו סיבה אחר. נכון, בסוף הם דחו את זה, עכשיו אני זוכר, הם אמרו, בגלל שידיים, אילפה אומר, תחילה גזרתם הייתה לשריפה, אז בסופו של דבר אמרו שבהתחלה התלמידים לא קיבלו את זה, ואחר כך הם כן קיבלו, כאילו גזרו גזרה ולא התקבל. ובשלב השני הם גזרו גזרה וזה כן התקבל. אז מה עושים? אם אילפה אמר שידיים תחילה גזרתם לשריפה, מה מניחים מכאן? שידיים הוא תחילה גזרתם לשריפה. העמידי אחרינה? לא. זה אומר שידיים הוא הדבר ש... מההתחלה גזרו לשריפה, אבל שאר דברים שגזרו עליהם לא גזרו מההתחלה לשריפה. ואם כן, אי אפשר להגיד מה שאמרנו כאן, שעל גוש אדמה זה לשרוף. כי בעצם רק הידיים גזרו מההתחלה לשרוף. אם מקבלים את זה מאילפה או לא, לא, אני לא מאה אחוז בטוחה. אתם מבינים שאילפה אמר, ידיים תחילה זה נתן
לשריפה. אוקיי? עכשיו, אפשר להגיד שזה בא להגיד שידיים שלהם אותם לשריפה ולא לצליה, אוקיי? אבל הם רוצים להגיד מכאן ידיים, גם מזה שהוא כתב ידיים עם תחילת זרעתה לשריפה, אז הידיים עם תחילת זרעתה ושאר דברים לא גזרו מיד לשריפה, אוקיי? אלא גזרו לצלות קודם, כן? אז אתם זוכרים לשריפה זה אומר זה ודאי תשומה, לצלות זה ספק תשומה, תשומה, כן? אוקיי? אז...
אז אומרים, אלא עד שאינו, אז איך מסבירים עכשיו? תראו את שנייה, אפשר לעקוב בטבלה. תחילה, גזירתן, אינו גזר הגוש על לצלות, אוקיי? על הגוש זה ספק, כן? האוויר אבל לא כלום, אוקיי? זה השלב הראשון. ועד שהוא רבנן, ל-80 שנה, גזר הגוש על לשרוף והאוויר על לצלות, אוקיי? אז הם אחר כך גזרו, כן, החמירו בשניהם, כן? בשלב הראשון הם אמרו...
רק בגוש.
כן. אוקיי, אז כתבתי את זה לא נכון? לא, על האוויר לצלות. גם על האוויר.
אבל אני
תלות... לא, אנחנו רוצים את השני.
אבל הראשון גם היה בלצלות באוויר.
לא. איך הם החמירו מיוסי בן יועז? זה הכוונה שלו. אוקיי? כאילו, לפי התירוץ הראשון, הגוש אדמה היה תמיד לשרוף, והתקנה הייתה רק על האוויר, כן? ולכת מי לא כלום לספק. עכשיו אומרים, סליחה, נכון, לזה. עכשיו אומרים שבשניהם הם גזרו. בגוש אדמה הם החמירו שזה מלצלות ללשרוף, ובאוויר זה מלא כלום לצלות, אוקיי? עכשיו, בתירוץ הראשון, זה רק היה גזירה על אביר העמים, שה-80 שנה גזרו יותר ממה שיוסי בן יועצר, ויוסי בן יוחנן. Okay. עכשיו, זה טוב יפה, אבל יש בעיה עם זה. אז אומרים, אביר לא קודם. ועד שרבנן דפה שנה גזר הגוש, הגוש על לסוף, אביר לצלב. והקטה באוש הגזר. אבל ידוע לנו שגם באושה גזרו על ארץ העמים. דתנן, והם אחר כך באושה. Okay? זה כשעבר הסנהדרין לאושה. דתנן, על שישה ספקות צרפין את התשומה. Okay? על ספק בית הפרס. Okay? זה המקום שיש יש אדמה, וידוע שיש קבר, אבל לא ידוע איפה זה. אז גזרו עם תשומה על כל על ספק בית הפרס, הם גזרו באושה. אוקיי? ועל ספק אפר הבא מארץ העמים, זה המקרה שלנו, כן? יש ספק אפר שבא מארץ העמים הם גזרו, ועל ספק בגדי עם הארץ, כן? עם הארץ לא מקפידים כנראה על תומעה, או זה שאלה, אם עם הארץ מקפידים על תומעות, כאילו על כלים, אז אם יש בגד של עם הארץ, אז זה ספק תמי, כי הם לא מקפידים. ועל ספק כלים הנמצאים, כן? גם ספק כלים, שמוצאים כלי ולא יודעים האם זה נטמע, האם זה לא נטמע. ועל ספק הרוקים, אוקיי? אם רואים רוק, אוקיי? האם חוששים שמה הרוק בא מהזב, כי הם ראינו שהרוק של הזב הוא תמי, מדורייתא, אז אם יש ספק אם זה רוק שבא מזב או לא, אז החמירו שאם תרומה מגיעה במגע עם זה, אז זה פסול. ועל ספק מרגלי אדם שכנגד מרגלי בהמה. לא רוצה להבין, הנה בהמה, הנה נע מבהמה. אפילו מספק על הן רגלי אדם, מי רגלי בהמה, אין לי כתרי ספק על הכול, האם תמצא לנו את האדם שם הטובה. לא זוכרת מה העניין הזה, אבל כנראה אם יש איזשהו דבר שלא יודעים, אם זה מי רגליים של אדם או לא, אז כנראה... השאלה אם זה באמת מי רגליים, וספק אם זה מי אדם או מי רגלי בהמה, לא יודע, אני צריכה לבדוק את זה, אני אדבוק עד למחר. ודאי מגען, ודאי מגען בספק תשומתן. אז רשי אומר, יודע ודאי שנגע בהם תשומה, אבל אינו יודע אם הם תמאים עם לב. אוקיי, יודעים שנגע בהם תשומה, אבל לא יודעים אם הם תמאים או לא. זה כנראה מדובר בדבר לפני זה. אוקיי, בסדר, אני עד למחר. ושורפים את התשומה. רבי יוסי אומר, אף הספק מגעם, בראשי יחיד, שורפים. Okay, אם הוא ספק נגע בהם ברשות יחיד, אז שורפים. אנחנו זוכרים שראינו שטומאות ברשות יחיד, ספק טומאה ברשות יחיד, אנחנו מחמירים. אז הוא אומר שורפים. חכמים אומרים, ברשות יחיד תולים, ברשות הרבים טהורים. Okay, ברשות יחיד אנחנו תולים, ספק טומאה. ברשות הרבים הם טהורים לגמרי. ואמרו לה, אלו בב ספקות באושה התקינו. Okay, עיקר לענייננו ששת הספקות האלו תקנו באושה, ואחד מהם זה ערפר ארץ העמים. אז עכשיו יש לנו מקום שלישי שגזרו על ארץ העמים. אז צריכים להסביר שלושה שלמים עכשיו. אלא, אז מה הם מסבירים? עת היינו גזר על גושה לתלות באוויר ולא כלום. כן, בהתחלה זה היה ספק בגוש, אם זה נגע בארץ, ובאוויר לא כלום. עת הוא רבנן ב-80 שנה גזר אידי ואידי לתלות. אמר שניהם ספק תשומעה, okay, שזאת אומרת שעל הגוש אדמה הם לא עשו שום שינוי. מהתקנה הראשונה, רק על האוויר הם גזרו, שזה דרבנה, ואת ובאו שגזרו הגושה לשרוף והאוויר כדקאי כך. הם אומרים על הגוש חייבים לשרוף את זה, ועל האוויר זה נשאר בלא כלום. רק שנייה, לא, זה נשאר, כן. הם כבר באמצע הם אמרו לצלות, אז הם נשאירו את זה לצלות. דקאי כך, כמו שהיה, זה היה. אוקיי? ולכן מגיעים למתקנה שהיו שלושה שלבים, בדיוק כמו שמופיע בטבלה. אוקיי? אז כל שלב הם שינו דבר אחד. כאילו, מהשלב הראשון לשלב השני שינו בגוש אדמה. סליחה, שינו באוויר, כן? שהאוויר הפך מלא כלום ללצלות. ובשלב השלישי גזרו על הלשרוף את הגוש אדמה, שזה ודאי תשומה. אוקיי? אז זה שלבים של אוקיי, נתחיל קצת עם הכלי זכוכית. כלי זכוכית. מה הייתה מגזר בו רבנן תשומה? למה גזרו על כלי זכוכית טומאה? אמר רבי יוחנן, אמר ריש לקיש, כי כאן זה משהו מעניין. רבי יוחנן בדרך כלל לא מצטט ריש לקיש. רבי יוחנן היה רב של ריש לקיש. כן, זוכרים את הסיפור המפורסם, שרבי יוחנן ראה את ריש לקיש, ריש לקיש היה שודד, הוא ראה אותו לוחץ, הוא קופץ למים. מה שחשבתי שזה מעניין, שדווקא בסוף היחסים ביניהם, שהפכו ליחסים ממש טובים, הם נכנסים לביקוח, ורבי יוחנן כועס עליו ואומר, הם חלקו דווקא על עניינים שמקבלים טומאה, והוא דיבר על כלים מסוימים, ורבי יוחנן אומר, אתה חושב שאתה יודע, אתה בליסטיותו, כאילו, אתה מהליסטים, מכיר את כל הכלים האלו. והוא ממש פוגע בו, וכאן רואים עוד מקרה, שריש לקיש כנראה ממש ידע בכלים, כאילו, אני חושבת, זה היה ההתמחות שלו, כן? הוא הכיר מאוד טוב, ולכן אולי דווקא במקרה הזה, רבי יוחנן מצטט ממנו. רבי יוחנן היה איש בית מדרש, ידע פחות מהדברים האלה יכול להיות. אוקיי. הועיל לתחילת בריאתן מן החול, כן, הזכוכית נעשה מחול, השבינו רבנן ככלי חרס. עכשיו, מה העניין עם כלי חרס? כתוב בתורה, כשהם ניצחו את המדיינים, כן, אז היו להם כל מיני כלים מהמדיינים. אז היו צריכים להחליט מה לעשות עם זה. אז שם יש כל מיני מהדינים, אנחנו לומדים שם את הדינים של הדלת כלים, ואיך אנחנו כל הבא באש, כן, אם זה בא במגע עם אש, אז צריכים להכשיר את זה דרך אש, וכל מיני דברים שאנחנו עושים בהכשרת כלים. עכשיו, לא מדובר על מקווה, מדובר על הכשרת כלים, כי זה שני דברים נפרדים. כי מקווה זה כדי להוסיף קדושה לדבר, כי זה נעצר ידי לא יהודי, אבל זה לא עניין של כשרות בכלל. אבל כאן מדברים על אם בשר וחלב יתערבבו באיזשהו כלי, אז איך אנחנו מכשירים את זה? אז כלי חרס אי אפשר כתוב בתורה אפילו, שכלי חרס, שבירתן זוהי, כאילו זה הדרך, צריכים לשבור אותם, ואולי מבינים את זה שאין דרך בכלל, או ששוברים את זה לגמרי ואז אפשר לבנות את זה מחדש. אז לא יודע, תנסו לבנות כלי חרס מחדש אחרי ששוברים. בהצלחה. אוקיי, אז מה אומרים? שבגלל שתחילת בריאתן מן החול זה כמו כלי חרס, אז הם עשו את זה ככלי חרס, שזה מטמא, אוקיי? שזה מקבל, עכשיו השאלה איזה כלים מקבלים טומאה ואיזה לא מקבלים טומאה. כלי חרס כן מקבל טומאה, וכבר שזה מקבל טומאה זה נטמא לגמרי. אז הכלי זכוכית זה כמו זה. אלא מעטה לא תהיה להן טהרה במקווה. אבל אם ככה, אז אי אפשר לטהר אותם במקווה, כמו כאילו לא מדובר מדובר להכשיר בעצם. אוקיי? אלא מתנן, אז אם כן, למה כתוב במשנה, ואילו חוצצים בכלים, הזפת באמור בכלי זכוכית? זה דברים שיכולים להיות חציצה בכלי זכוכית כששמים אותם במקווה כדי להכשיר אותם. אז מה, איך אפשר להיות שיש חצי צהל קליט קליט? אם אי אפשר לטהר את זה על ידי מקווה, אז איך אפשר לשים את זה במקווה? ככה במאי סקינה, כגון שנקבו והטיף לתוכן העבר? כן, תוכן עבר. רבי מאיר דאמר, הכל הולך אחר המעמיד. כן, מה עושים? עושים חור בזה, כן? אם יש חור בכלי, ופקקו את זה עם עבר של בהמה, אוקיי? עכשיו אומרים שהכל הולך אחר המעמיד. מה מחזיק עכשיו את הכלי ביחד? העבר הזה של הבהמה, נכון? והעבר הזה מקבל תשומה. אז עכשיו הכל הולך אחר המעמיד. ואם זה מקבל תשומה, וגם אפשר, ואז לומדים שזה כבר לא נחשב כמו כלי חרס, שאי אפשר לשבור, שאי אפשר לתקן את זה, אלא זה כבר הולך אחר העבר, ואם כן, אפשר להכשיר את זה. Okay, זה לא נחשב ככלי חרש, ככלי זכוכית, שכמו כלי חרש אי אפשר, ומדובר במקרה שדיברו, שזה הלך למקווה כדי לתהר, זה מדובר בכלי ש... בכלי שהיה בו דבר מעמיד, ואם כן, היה מותר לטבול את הכלי הזה כדי לתהר את זה. Okay, כלי חרס, ברגע שזה נטמע, אי אפשר לתהר את זה בכלל. כלי זכוכית לפי זה, אי אפשר לתהר את זה גם, במקווה אם זה נטמע. אבל מה שכן אפשר לעשות, כאילו כאן, אני דיברתי קצת על הכשרה, עכשיו אנחנו עוברים מהכשרה לתומעה, ואי אפשר לתהר את זה, אלא אם כן, יש בו חור ופקקו את זה עם עבר של בהמה, ואז הכל הולך אחר המעמיד, ואז אפשר לתהר את זה במקווה. אוקיי? Okay? שבניגוד לכלי זכוכית רגיל, שזה דומה לכלי חרס. Okay, כך הם לעכשיו. אחר כך נראה שיש כל מיני שינויים בין הכלי זכוכית לכלי חרס, במה זה דומה, במה זה שונה, וכל מיני כלים אחרים, זה יהיה בעמוד הבא.